אתם מאזינים
يا شعب فلسطين وان ينصركم الله فلا غالب لكم
אחרי 30 שנות נסראללה לבנון שינתה את פניה אני עטילה שומפלבי וזאת הכותרת כבר 30 שנה שארגון חיזבאללה שולט בארץ הארזים וגורר אותה מטה אל תאומות של התפוררות חברתית וכלכלית. עשרות אלפים נוטשים ובורחים למחוזות טובים יותר, ומיליונים שנותרים מביטים בדמעות בארצם האהובה כשהיא שוקעת. ליד אוסמו, כתבנו לענייני העולם הערבי, וסמדר פרי, פרשנית ידיעות אחרונות, על המסלול העגום של המדינה שפעם הייתה דוגמה ומופת לחיים טובים, והפכה לביצה של טרור ותסכול.
כמה في لبنان في لبنان كل لبنان يرفض ان يبقى جزء بسيط من ارضه تحت الاحتلال هذا النموذج اللبناني الواقع
אז השבוע לפני 30 שנה ב-16 בפברואר 1992 חסן נסראללה נכנס בעצם לתפקיד חייו מזכ"ל חיזבאללה ולבנון השתנתה מקצה לקצה
ליד אוסמו כתבנו לענייני העולם הערבי אנחנו חוזרים ללבנון לרגל החגיגה שמציינת 30 שנה של שלטון חיזבאללה בלבנון, והמספרים מדכאים מאוד.
המספרים והנתונים שאנחנו רואים מלבנון בחודשים האחרונים, בשנתיים האחרונות כבר, וזו לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים על המצב שם, אבל המספרים הם באמת מדהימים, מפתיעים וחסרי תקדים אפילו. אנחנו מדברים על הגירה של עשרות אלפים ובערך כ-100 אלף מהם רק נוצרים שפשוט עוזבים את לבנון. השקיעה של לבנון לתוך עצמה היא באמת חסרת תקדים, רחבת היקפים בכל תחומי החיים, וכל מי שיש ביכולתו פשוט בורח מלבנון, והשינוי שקורה בתוך לבנון הוא פשוט מדהים.
וכל זה בגלל חיזבאללה, בגלל השליטה של חיזבאללה?
אז אם אנחנו מסתכלים על זה דרך העיניים של נסראללה, מה הוא עשה במהלך 30 השנים שהוא בתפקיד ששינו את לבנון? אז קודם כל צריך לחזור לפני 30 שנה, 1992.
יהדד חאדרה ומסתקבלה ויוחאול נילا من انسانها وعرضها ومقدساتها
ومياه תקופה שבה לבנון גם נמצאת אחרי מלחמת אזרחים קשה, השיא שלה פלישה של ישראל ואחיזה של ישראל בדרום לבנון, בעיקר כיבוש סורי של אזורים מסוימים, ולבנון מאז ומתמיד הייתה זירה שמעורבים בה שחקנים רבים מכל העולם, בעצם לכל עדה בלבנון, בין אם הנוצרים, השיעים, המוסלמים, הסונים, לכל אחד יש פטרון לאורך כל השנים. ומה שקורה, שאותם שחקנים זרים, ברובם, מעורבים פחות במה שקורה, או יותר נכון, תומכים פחות בשחקנים שלהם בזירה הלבנונית, כשרק שחקן אחד לאורך כל השנים מוסיף להתחזק, וזה חיזבאללה. היום כבר אין מלחמת אזרחים, אין הוכחות פיזית סורית וישראלית, אבל כן יש מדינה שבורה לחלוטין ששוקעת לתוך עצמה. חיזבאללה שהתחיל אז, בשנת 1982, כארגון מאבק בישראל, מוצא את עצמו היום מתעסק קודם כל בענייני הפנים של לבנון, ורק אז נזכר שגם צריך לאסוף מודיעין או לאתגר את ישראל באמצעות רחפנים וכאלה, כדי להצדיק את הקיום שלו كارجون يتناقضوت
اقول لكل الفرق الاسرائيليه والعلويه الاسرائيليه والكتائب الاسرائيليه وعلويه النخبه اذا دخلتم الى ارضنا فان كل بقعه
هيم افشل لمر ش كرا مשהו טוב גם בתקופת נסראללה וחיזבאללה, האם משהו בכל זאת השתנה לטובה במדינה הזאת, או שהכל פשוט קרס ונרקב?
ברמת העיקרון היו תקופות, בין אם בתחילת שנות ה-2000 או גם בתחילת העשור הקודם, שעדיין לבנון הייתה נראית כמדינה שהיא די יציבה, שאין בה יותר מדי שינויים, ואם ניקח אפילו דוגמת האביב הערבי שטלטל את כל המרחב, בלבנון כן היו מחאות כלכליות, אבל בסוף כן נשמרה איזושהי יציבות. ההסכמים שבעצם מחזיקים את המארג המאוד מאוד רגיש, המאוד עדתי בלבנון, למעלה מ-12 עדות, כן נשמר, הסטטוס קוו לא משתנה. כן רואים עלייה או התחזקות בכוחו של חיזבאללה על חשבון הכוחות והשחקנים המרכזיים והחזקים שהיו אז, שאלה בעיקר הנוצרים המרונים והמוסלמים הסונים. אנחנו מדברים על כך, על שינויים דמוגרפיים שכנראה יהיה להם ביטוי גם בבחירות הקרובות לפרלמנט בלבנון בחודש מאי. השיעים שהיו העדה השלישית בגודלה בלבנון, היום לפי הערכות הם כבר 45% מאוכלוסיית לבנון, ועדיין אנחנו לא רואים את נסראללה משתמש בקלפים האלה כדי לשנות את המבנה הפוליטי. אפשר להגיד אפילו שברמה מסוימת מאוד נוח לו הסטטוס קוו הזה, שבו הוא יכול לשלוט כמעט בכל תחומי החיים. אי אפשר היום לקבל שום החלטה או לעשות שום פעולה בלבנון בלי חיזבאללה, ועדיין כשהמדינה קורסת הוא לא הכתובת הראשונה, הוא לא זה שנושא באחריות. הוא משחק פה בעצם מעין משחק כפול. הוא אומר, המדינה לא מצליחה להביא לכם דלק, אין דלק לבתי החולים, אין דלק למכוניות, אנחנו ראינו את התורים הארוכים לתחנות הדלק בלבנון, אז מה הוא עושה? הוא אומר, אני אדאג לזה, אני אביא מאיראן. אז הוא גם לא זה שנושא באחריות הרשמית, הפורמלית, לזה שאין דלק בלבנון, למרות שכולנו יודעים שיש לו אחריות רבה על המשבר הנוכחי, ועדיין הוא מצטייר או נתפס בקרב חלקים מהציבור כמושיע, כזה שמביא בסוף את הפתרון בדמות תרופות או מערך סוציאלי שהוא הכי חזק היום בלבנון.
היו רגעים שבהם חשבנו שאולי משהו כן ישתנה בלבנון, שהצעירים קמו על השלטון, קמו גם על חיזבאללה, היו קריאות נגד הארגון הזה גם בתקשורת, גם בקרב הבוהמה הלבנונית, אבל זה לא הזיז הרבה, נכון?
עם כמה שיש לאזרחים או לקבוצות מסוימות באוכלוסייה את אנטי לחיזבאללה, שהוא גם די מובן בסופו של דבר, קשה לראות. חיזבאללה הוא עדיין הכוח הדומיננטי ביותר בלבנון. כמו שאני אומר, יש לו זרועות בכל הממסד הלבנוני, ממשרדי הממשלה ועד הצבא. כשהצבא קורס ולא מצליח לשלם משכורות לחיילים שלו, הלוחמים של חיזבאללה ממשיכים לקבל משכורות ובדולרים, כך שאפילו הם לא, המשכורת שלהם, הערך של המשכורת שלהם לא נפגע מהאינפלציה המשוגעת. חיזבאללה פועל בעצם בשני מישורים לאורך כל הזמן הזה, חיזבאללה בהובלת נסראללה, מהמשחק האזורי, שהם חלק משמעותי היום מהכוח השיעי, מאותו סער שיעי שמתחיל באיראן, עובר בעיראק, בסוריה ומגיע ללבנון, אבל גם בתוך הזירה הפנימית עם בעלי הברית שלו, והוא מצליח להשתיק ולהחליש את אותם קולות מחאה שהם פומביים יותר מבעבר, הם חזקים יותר מבעבר, ועדיין בשטח לא קורה שום דבר. אנחנו רואים את הפוליטיקאי הלבנוני הנוצרי, אולי הקול המבקר הכי בולט נגד חיזבאללה, סמיר ג'אג'ה.
אם תחוולתו לבנין לג'הנם, מן ורא תפהומתכון, ופשלכון, וספאתכון, ופסדכון. לבנן אלי בסלטון עלה,
הוא משמיע ביקורת על השיגור של הרחפנים לעבר ישראל, והוא אומר, אתם לקחתם את המדינה שלנו, הפכתם אותה לגיהנום, זו לא המדינה, ככה אנחנו לא רואים את לבנון. והמבחן הגדול יהיה, בעיניי, הבחירות לפרלמנט הלבנוני בחודש מאי, אם חיזבאללה ייחלש, זה יהיה מעניין לראות מה הוא יעשה, ומנגד, יכול להיות שכל אותם ביטויי מחאה נגדו, בסוף לא ישפיעו, לא יתרגמו לשינוי של ממש, ויכול להיות שחיזבאללה יתחזק. בסוף אבל עדיין הערכה היא, מניסיון של 30 שנה עם נסראללה בהובלת חיזבאללה, הוא ישאף לשמור על הסטטוס קוו, לא לעשות שינויים מרחיקי לכת, וגם אם זה יעלה לו במחיר של ליצור בריתות חדשות עם אישים פוליטיים בלבנון שהם לא הקאפ אוף טי שלו, כנראה שהוא יעשה את זה. אנחנו עדיין לא רואים אותו לוקח צעד אחד קדימה והופך לממסד.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן יש לנו משהו לספר לכם.
שלום, אני אופר שלח. במדינה בה יש פודקאסט לכל אזרח ואייפון לכל ילד, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. אנחנו בכל פרק נשוחח עם דמות בחירה אחרת, על סדר היום העתידי של מדינת ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, והיא לא תמיד עושה. אז תעקבו אחרי האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
האמת היא עם אופר שלח.
עם אופר שלח.
סמדר, המצב של לבנון כיום, עד כמה אפשר להאשים את נסראללה ואת חיזבאללה במצב הזה?
אני הייתי אומרת שלבנון היא במצבה הנוכחי, היא לא מדינה בכלל. היא איזה מין אסופה של אנשי עסקים מצד אחד, של אנשים שנלחמים מאוד חזק להשיג פת לחם, והיום אין להם צביון של מדינה. אלא משהו באיזה שלב ביניים. עכשיו, לבנון האזרחית מנסה להשיג תמיכה בינלאומית, גם מצרפת, גם מסעודיה, ולא הולך להם. זה ממש מצב כזה שהם בעצם עבודים. אבל צריך לזכור שמכיוון שמדינה של סוחרים, כל רגע יכול משהו להשתנות שם.
וכל זה בגלל חיזבאללה, בגלל חוסר היציבות שהארגון הזה יצר?
קודם כל לא הייתי אומרת שזה רק חיזבאללה, הייתי אומרת שזה איראן. עכשיו צריך לזכור שבלבנון יש נוצרים מרונים, יש נוצרים מוסלמים, יש נוצרים שיעים. הנוצרים המרונים, הדור הצעיר, ברחו מלבנון, כמעט כולם. הם ברחו, מי שיכול היה עלה על מטוס וברח לנסיכויות, מי שיכול היה הגיע גם לאוסטרליה, גם לאירופה, היום... הקטע הוא שהם מקבלים סיוע ממדינות בדרום אמריקה, שכל אחד מחפש את קרובי המשפחה שלו ושולח לו כספים, ומצב מאוד מאוד מסובך, כי הם לא רואים עכשיו, בשלב הזה, שום מקום שיהיה מוכן לעזור להם.
עד כמה בעצם יכולה מדינת לבנון להשתקם, כשיש לה גיבנת בדמות של ארגון טרור, שמשחק אותה גם בתחום הפוליטי והמדיני, עם גיבוי איראני ותמיכה איראנית, אפשר להשתקם בכלל?
אפשר להשתקם. אפשר בבת אחת שמדינות בעולם יחליטו שהן מתכוונות באמת לעזור להם, ואז הכל בסדר, ישלחו כמה עשרות מיליוני דולרים ויתחילו להניע את הכלכלה מחדש. היום המצב הוא של אנשים אין חשמל, אין מים, הם מסתובבים ברחובות והכל פרוע לגמרי, אבל בהחלט עדיין יש תקווה ללבנון. השאלה מתי זה יקרה והאם זה יקרה.
لكن كلنا يجب ان نتحمل مسؤوليه وان نقبل المسؤوليه. نحن لا نؤيد استقاله الحكومه الحاليه. لا نؤيد ذلك. تعرفوا ليه؟ اذا استقالت هذه الحكومه يعني ما في حكومه. مش معلومه سوى حكومه.
סמדר, הדמות הזאת של חסן נסראללה היא דמות כמעט מיתית. איך היא הפכה להיות כזו?
קודם כל הייתי אומרת שהוא אדם מאוד פיקח, עם כל הכבוד לאויב של מדינת ישראל, ותשים לב או נשים לב שלא מחסלים אותו. הרי ישראל יודעת איפה הוא נמצא בדיוק, ישראל יודעת מה התוכניות שלו, הוא עצמו יודע שישראל יודעת. הערכה בישראל היא שאם יבוא מישהו במקומו, הוא יהיה יותר קיצוני והוא לא ישחק לפי הכללים של נסראללה. כי נסראללה יודע בסיכומו של דבר איפה הקווים האדומים נמצאים. אבל הוא עכשיו הרי מציין 30 שנה לתפקידו בהנהגת חיזבאללה, וגם הוא אומר שאני לא אפתח במלחמה נגד ישראל, אבל אנחנו וכולי וכולי, אנחנו מוכנים וערוכים, ואנחנו יש לנו טילים, ואנחנו נוכל להפוך אותם לטילים מדויקים, ויש לנו כמות גדולה מאוד. אבל הדבר המעניין שוב, שהוא חסין מהתקפות של ישראל. ישראל אין עניין כנראה לחסל אותו בשלב הזה, אלא אם הוא יעשה איזה מהלך מאוד מאוד קיצוני, משהו לא מתכוון לעשות.
יש משהו בדמות שלו שייחודית בקרב המנהיגים הלבנונים? משהו אחר?
יש משהו אחר לגמרי. קודם כל, איתותיו בידיו. זאת אומרת, הוא, למרות שישראל יודעת איפה הוא נמצא כל הזמן, הוא נע בין כמה כתובות, הוא יושב במקום הזה, במקום המסתור שלו, הוא לומד את השטח, הוא מקבל אנשים, באים אליו גם עיתונאים, באים אליו מדינאים, הוא מכתיב את המדיניות שלו, והייתי אומרת שהוא מין זירה כזאת, או נקודה כזאת שנמצאת בין הממשל הלבנוני לבין איראן, הוא משחק על הקווים האלה, ובהחלט הייתי אומרת שהוא אדם מוכשר מאוד וחכם מאוד. הוא מכיר אותנו לא רע.
אנחנו נעמל בג'ד ללווסול אלה מועדלת מן הדה נוע, ועלה תוואסול מעה לג'מיע. ואוול אלגייס ג'אה מן ימן אל אימן.
אז איזה חיזבאללה ואיזה נסראללה אנחנו צפויים לראות בשנים הקרובות בעצם?
ככל שעובר הזמן, האדם יותר ויותר נעשה, לא הייתי אומרת מתון, אבל הוא מתיישב או מתיישר עם הקו הרשמי, והייתי אומרת שהדבר המעניין, או הדמות המעניינת להסתכל עליה היום, היא עמוס הוכשטיין, הנציג האמריקאי, שאחראי לסימון הגבולות עם בין לבנון לבין ישראל, ועוסק בהרבה מאוד דברים מעבר לתפקיד הזה, ויכול להיות שהפתרון נמצא שם, כי ארצות הברית עובדת בשקט הרבה מאוד להרגעת הרוחות בין ביירות לירושלים.
הכוח הפוליטי של חיזבאללה בימים אלה, בתוך לבנון, הוא עדיין כוח משמעותי, או שהוא מתחיל להיחלש?
לא, אני חושבת שהוא לא מתחיל להיחלש, אני חושבת שנסראללה מחזיק אותם, או נסראללה והמפקדים בשטח של חיזבאללה, כשפניהם בעצם לשני כיוונים, פנים ראשונות לעזרה לתושבי לבנון, אבל העזרה הזאת מאוד מוגבלת, כי אין להם אמצעים, והדבר השני, הם מחכים להוראה מאיראן, אם לעשות משהו או לא, כשהייתי אומרת שנסראללה מעביר לטהרן את חוות דעתו ואומר, אני נסראללה, אני חיזבאללה, מעדיף לא לפעול. אם איראן רוצה לפעול, זה סיפור אחר לגמרי.
מההיכרות שלך סמדר עם לבנון, המדינה הזו שהייתה כל כך מפוארת והיום היא כל כך מתפוררת, מה אנחנו צפויים לראות בשנים הקרובות?
לקראת השיחה איתך, אני הייתי בקשר עם כמה אנשים בלבנון, יש לנו קבוצה, של 5-6 ישראלים עם 12 לבנונים. אנשים בלבנון הם אנשים, אנשי אקדמיה, אנשי עסקים, עיתונאים, והם טוענים שהעיניים שלהם, ולא רק שלהם, אלא גם של הנשיא, גם של בכירים בשלטון הלבנוני, נשואות להסכמי אברהם. הם היו רוצים מאוד להצטרף להסכמים האלה, בתנאי שישראל תתחייב לא לטוס מעל לבנון, ולא לעשות בלבנון כמו בשטח שלה. אני לא יודעת אם זה יתגשם, אני לא יודעת אם זה יתממש, אבל ככה הם מסתכלים על הדבר הזה, מסתכלים על הסכמי אברהם בקינה גדולה מאוד.
סמדר פרי, המון תודה.
תודה רבה.
عدد من صواريخ فجر 5 لا تتجاوز اصابع اليد خلال 8 ايام كيف ستتحمل الاف الصواريخ التي ستنزل على تل ابيب وغير تل ابيب اذا اعتدت على لبنان
لياد اوسمو هيو لنصرالله كما ملحمات ام اسرائيل بتكوفه شيلتونو هيم ملحمه نصفت نيرت ببتخ او شما חיזבאללה למד את הלקח.
קודם כל, חיזבאללה חטף מכות, מעלומות קשות מאוד ממלחמת לבנון השנייה ב-2006, וגם לאורך כל השנים האלה יש מה שמכנים בצהל המב"ם, המערכה שבין המלחמות, שזה בעצם כל אותן פעולות קטנות, חשאיות, שרובן לא מגיעות אפילו לכלי התקשורת, שמטרתן לסכל את ההתעצמות של חיזבאללה. בסוף, גם אם הפעולות האלה הן מוצלחות, אנחנו כן רואים התעצמות של חיזבאללה, אנחנו רואים את היכולות שלא היו לו בעבר, כמויות טילים שלא אני אומר ולא נסראללה אומר, אלא בכירים מאוד בצהל אומרים שיש עשרות אלפי טילים בידי חיזבאללה. נסראללה בנאום האחרון שלו אומר, אתם מנסים לעצור את פרויקט הדיוק של הטילים.
לכן בנסבת לנה פי לבנן, אנחנו לא נסמח במסר מן הזה הנוע. במסר מן הזה הנוע. هذا غير مسموح فيه وسنفعل انتم معودين على الادب
אבל זה לא יעזור לכם. בסוף אנחנו עושים את זה בלבנון, במפעלים שלנו, יש לנו מערך ייצור עצמי של כתבאמים, וחיזבאללה מתעצם. אבל שוב, האם השאלה, האם הוא בכלל מתעסק היום במאבק בישראל? ברמה מסוימת כן, משמעותית פחות מבעבר. חיזבאללה של היום ונסראללה מתעסקים היום יותר בענייני הפנים של לבנון, זה מה שמעסיק אותם. ראינו אותם לפני מתעסקים במלחמת האזרחים בסוריה. היום המצב, הקריסה המוחלטת הטוטלית של לבנון, היא זאת שקודם כל מדיגה גם את חיזבאללה. הוא לא רוצה לראות את לבנון מתפרקת לחלוטין. הוא כן נוח לו שהממסד הלבנוני נחלש, זקוק לו ברמה מסוימת, וכך גם הרבה אנשים שרים למרותו של חיזבאללה. ועדיין, שוב אני אגיד את זה, נסראללה לא רוצה להיות הכתובת האחרונה למשבר הזה. טוב לו שם, ממש מעין ללכת עם ולהרגיש בלי.
ליד, מה מצבו הבריאותי של מזכ"ל חיזבאללה? שמענו עליו המון המון ריחולים על מצבו. זה טוב, זה רע, זה גרוע?
אז באמת יש, לאורך כל השנים שאני מתעסק בתחום, אני זוכר שמועות לגבי מצבו הרפואי הבריאותי של נסראללה.
אלחמדוללה, אללה עם בעין, ומנקמל השעב הפלסטין. נין. אתקלם או נחת. אלחמדוללה, היום.
כן, ראינו אז את אותו נאום שיולי מוכר, שאלה עוד יותר את רף הספקולציות סביב מצבו הבריאותי. לא מזהים איזושהי בעיה מסוימת. כן, צריך לקחת בחשבון שזה בן אדם שבסוף נמצא רוב הזמן כנראה במקומות מסתור, הוא כן יוצא, הוא כן מסתובב, אבל כנראה שזה לא משהו שמשפיע לטובה על מצבך הבריאותי. אבל הוא גם לא צעיר, צריך להגיד את זה. נסראללה כבר היום בין 63, הוא לא בסיוע כנראה הבריאותי, אבל עדיין, גם עם השאלה של אם מחר נסראללה נעלה מהמפה, האם זה טוב לישראל בכלל? זאת שאלה שצריך לשאול אותה. בסוף אנחנו אחרי 30 שנה של נסראללה, המדיניות שלו ברוב המקרים היא די צפויה. אז אני לא חושב שגם בכירים בישראל היו כל כך ססים לראות את נסראללה נעלם מהמפד, כמה שהוא מאוד משמעותי גם בתוך המערך הארגוני של חיזבאללה, וגם במעמדו האזורי במרחב הגיאופוליטי המזרח תיכוני.
ליד אוסמו כתבנו, תודה רבה.
תודה רבה, תילה.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם. אם אתם בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אנא דרגו אותנו בנדיבות. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק החדש לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. אורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סלם סייע בעריכת הפרק. דניאל עמוס הפיקה. על הסאונד, ניסו עזרן. סיוון חילאי גם היא חברה בצוות הכותרת. אני עתילה שומפלבי, נשתמע בפעם הבאה.